ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף מם ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן, שהוא מאילו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מראש העמוד. תנו רבנן, ציצית, מהתורה, מילה כתובה בתורה בפרשת ציצית כמובן, אין ציצית אלא ענף. הענף, הכוונה לחוטים המשוחרים, אחרי שכידוע יש הקשרים והסיבובים מיד אחרי החיבור לבגד, בסוף אותם קשרים שאנחנו קוראים לזה, החלק הזה גדיל, יש את הענף, החוטים הנפרדים, הפרודים, המשוחרים. אז המילה ציצית מכוון לאותם חוטים, הענף. וכן הוא אומר, ויקחני בציצית ראשי. כמו שהשערות הן נפרדות, גם החוטי ציצית, כמו שכתוב בפסוק בציצית ראשי, גם חוטי הציצית הם פרודות. ואמר אביי, וצריך לפורדה כי צוציתא דאמאי. צוציתא דאמאי, הכוונה לבלורית, שהרבה אמאי, הרבה גויים מגלים בראשם, שהם נקרא לזה פרודים, השערות פרודים מלמעלה, הוא דבוקות, מחוברות, דבוקות מלמטה. תנו רבנן, איטיל על הקרן, או על הגדיל, כשרה. לפי התנא קמא, אם אדם מטיל את הציציות ממש על השפיץ, על הקרן, הפינה הסופית של הבגד, או על הגדיל, מין שפה, שסביב הבגד כשרה, למרות שהם אלו הם מצבים שהם ממש בקצה הבגד, לפי התנא קמא כשר. רבי אליעזר בן יעקב פוסל בשתיהן. כמן עזלה דאמר רב גידל אמר רב, כפי איזו תנא יוצא דבריו של רב, ציצית צריכה שתהיה נוטפת על הקרן, שנאמר על כנפי בגדיהם, לפי הפסוק, לא ממש בשפיץ הפינתי של הבגד, אלא נוטפת על הקרן, מונחת, מתכופפת על הקרן, כמן כרבי אליעזר בן יעקב. זה מסתדר עם שיטתו בניגוד לתנא קמא. יש לנו ציור בשוליים ש מנסה להדגים את המושג הזה שנוטפת, המציאות שנוטפת על הקרן. כדאי לנו רק לציין הסבר ברש"י בשורה ראשונה בקצורות גדיל, שראינו פה מחלוקת אם הוא מטיל את הציצית על גדיל, תנא קמא כשר ובלז בנקוב הפוסל. רש"י כותב ומביא שני פירושים, גדיל חוט עבה וחזק בבגד תחילה כדי שלא יהיה נוח ביקרה, נשנה חינה גדיל, אלו אין החוטים שבספתי שני הצדדים, מביא לשון לועזי. אנחנו הסברנו שזה בשפת הבגד, שלפעמים יש עודף או עיבוי חוטים במקום הזה. נחזור לגמרא. אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, וצריך שירחיק מלא קשר גודל, שהשיעור משפת הבגד צריך להיות שיעור כזה, מלא קשר גודל, מלא עובי אצבע גודל משפת הבגד. כעת הגמרא תזכיר מה שלמדנו בשיעור הקודם, דבריו של רב פאפה, שהוא דיבר על כך ש הציציות לא יהיו יותר משלוש אצבעות משפת הבגד. אז אומרת הגמרא, ואיצטריך דרב פאפה ואיצטריך דרב יעקב. כאילו, במבט שטחי זה נהיים שני שיעורים שונים, אבל שניהם תקפים, שני השיעורים האלו. רב פאפה, יש לנו אגב כוכבית שמחזיר אותנו למם א' עמוד ב', לקראת סוף העמוד, ששם רב פאפה אמר שההלכה שלו שהיו השיעור הציציות בתוך שלוש, בתוך שלוש אצבעות, וכאן אנחנו אומרים מלא גודל, מלא קשר גודל. אז כמו אומרת, דאי מדרב פאפה, אם היה לי רק השיעור שלו, אבי אמינה, תוך שלוש, מה הכוונה? דלא לרחיק תפי, שאל תרחיק את הציציות יותר משלוש אצבעות משפת הבגד, וכמה דמיקרב מלי, אבל כמה שיותר קרוב לקרן יותר טוב, ואם כן אפילו בחודה של קרן. יצריך דרבי יעקב לומר שצריך להרחיק מהקרן גודל, והיא מדרבי יעקב הווה אמינא מלא קשר גודל, מה המשמעות שלו? דלא לקרב תפי, שלא יהיה יותר קרוב, זאת אומרת שלא יהיה פחות מקשר גודל, וכמה דרחיק מלי, אבל כמה שאתה יכול להרחיק עוד יותר טוב, כלומר אפילו יותר משלוש אצבעות צריכה, לכן אני צריך גם את רב פאפה. אז בשילוב שתי השיטות האלו, השיעורים האלו, אנחנו מבינים שהציציות שלא יהיו תוך מלא קשר גודל, ולא יותר משלוש אצבעות פנימה. רבין רב סמה אבו יתבי קמי דרב אשי חזיה רב סמה לקרני דגלימי דרבינה. רב סמה שם לב לקרן של הבגד של רבינה, דסתר ובצר ממלוא קשר גודל. אפשר להיעזר גם בציור שאוספנו בשוליים, שהיה מין קרע לקראת סוף הבגד, איפה שהיו הציציות. הקרע הזה היה מהחור של הציצית, וגרם לכך שהציצית יהיו תוך קשר גודל משפת הבגד. רש"י אומר, דסתר ובצר פחות ממלוא קשר גודל, דנסתר ונרחב הנקב וירד הגדיל, אז אנו הציצית, למטה עד שעמד בציר פחות ממלוא קשר. אז זה מה שרב סמה שם לב בקשר לבגדו של רבינה. נמשיך בגמרא. אמר לי רב סמה, אמר לו סבלמו לעד רב יעקב, מה אתה לא מסכים עם רב יעקב שצריכים להיזהר שהציציות לא יהיו תוך קשר גודל, ואצלך הם באמת פחות מקשר גודל משפת הבגד? אמר לי רבינה, ענה בשעת עשייה יתמר, כשיוצרים, כשקושרים את הציצית, כך צריך להיות, לא פחות, לא תוך קשר גודל. אבל אם אחר כך קרה מה שקרה אצלי, זה עדיין קשר. איכסיף, רב סמה שמע את התשובה הזאת, והוא התבייש, הוא התבייש מכך שהוא כנראה, מכך שהוא העיר הערה שלו במקום. אמר לי רב אשי, הרי רב אשי היה נוכח פה בקבוצה של הרבנים, רב אשי אומר לרב סמה, לא תתקיף לך, לא אל תיקח את זה ללב, אחד מיניו כתרי מינן, אחד מבני ארץ ישראל, כמו רבינה שהוא בא מארץ ישראל, אחד מהם שווה שניים מאיתנו. כעת יש לנו צורה חדשה, סימון חדש, צורת ההרגש, ובשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה אנחנו כתבנו שני דרכים שונים של הכנסת חוטים לנקב. אז השורות הבאות, טוב אם יש ציורים המלווים את השורות הבאות, כי הקטע פה מאוד ויזואלי, ואנחנו הוספנו בשוליים קצת כדי לעזור בעניין הזה. אז נמשיך בגמרא. רב אחא בר יעקב, רמי ארבע ועייף לאו מאף ומעיל לאו בגלימה. רב אחא היה כופל, מקפל ארבע חוטים, הוא מכניס את הלולאה. עכשיו, אם התחלת עם ארבע חוטים וקיפלת אותם, וכדי ליצור לולאה, אז יש בעצם שמונה חוטים שנכנסו בחור, בנקב, ויש לנו, שוב פעם, יש לנו ציור שמנסה להדגים את זה בשוליים. אז הוא קיפל את הארבע חוטים ויצר לולאה, והכניס את הלולאה לתוך הנקב. ואביק לאו מבק, ואז הוא הכניס את ראשי החוטים, הקצוות, לתוך הלולאה. ושוב, גם זה אנחנו ניסינו לכלור בציור שלנו. כסבר, מה הנחה את רווחה, באינן תמני בגלימה, שבתוך הנקב צריך להכניס שמונה חוטים, כפי שאמרנו, כי איכי דלאבי גדילים במקום פתיל. המילים האלו הם, יחסים לפסוקים בתורה. גדילים תעשה לך, פסוק בספר דברים, פתיל תחילת, ראינו את זה בפרשת ציצית. ולמילים האלו יש גם משמעויות קשורות למספרים, ולזה התכוון רווחה. ורשי בדיבור מתחיל ואביק לאו מבק, עולבן שחוזר ומכניס שתי ערשים בתוך הכפל ותלויים בעניבה בתלית דחי דרש, גדיל שניים. גדילים, המילה שמופיע בתורה זה בעצם גדילים, זה טלתי, משמע שהן ארבע חוטים. וכתב גדילים לרבות עוד שני גדילים דאבו תמני חוטים. כך קיבלני מרבנו יעקב הזקן במסכת יבמות. אנחנו נחזור לגמרא. רב יומיה מדפתי, רמי תמניה דינו שיצר, הוא הכניס שמונה שהם 16. מה הכוונה? רש"י כותב דינו שיצר לאחר שהכניסם בתלית, הוא הכניס שמונה חוטים לחור, ואחרי שהוא הכניס שמונה חוטים לחור, כופלן והן שיצר. אז יורד מהחור, משני צידי החור, שמונה מכאן ושמונה מכאן, 16. וממשיך הגמרא, ולא אביק לו, והוא לא עשה כמו רווחה. מור ברי דרבינה עביד כדידן, הוא עשה כמו שאנחנו נוהגים, זאת אומרת להכניס ארבע חוטים לנקב, ואז הם כופלים להיות שמונה, וממשיך עם הקשירות והסיבובים שאנחנו מכירים. יש כאן סימון חדש, המשולש, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא כללים לדעת על איזו מצוות מברכים על עשייתן. לא עשיית המצווה, אלא הכנת המצווה, כמו שעשיית הציצית ובניין סוכה וכדומה. המבנה שאוספנו בשוליים מראה שהמשולש מבליט רב נחמן, ובהמשך בשורה האחרונה בקצרות בגמרא רב חיסדא, שתי דעות ברב. הערה, סימון זה יהיה לעזר בגמרא בעמוד ב'. אנחנו גם כן נבליט עם צורת בית המילה ציצית, הבלטת הסתירה. נראה סתירה בגמרא. אנחנו נחזור כעת לגמרא. רב נחמן אשכחי לרב עדה ברבה רמי חוטי. רב נחמן מצא את רב עדה מכניס חוטים בבגדו ליצירת ציצית, וכמברך לעשות ציצית. אמר לי רב נחמן דוחה את המנהג הזה, מהי ציצי שמענה? כך הוא מלגלג על הנוער שלו ואומר ציצי בעניין הציצית. מה ציצי שמענה? אחי אמר רב, ציצית אין מברכין ברכה, כלומר בשעת עשייה. כינח נפשי דרבונה, כשנפטר רבונה, אל רב חיסדא למירמה דרב אדרב. נכנס רב חיסדא להעלות סתירה בדבריו של רב. ומי אמר רב ציצית אין צריך ברכה? והאמר רב יהודה אמר רב. בשוליים אנחנו מסבירים את הפס הכפול שאתם רואים, שני לשונות ברב יהודה אמר רב בעניין ציצית שנעשו בידי עקום. אז רב אומר מניין, וגם הבלטנו את המילה מניין עם צורת פפיון, אנחנו נראה שימוש בצורה הזאת בהמשך. אז מניין לציצית בעובי כוכבים שהיא פסולה, שאם גוי עשה ציצית הן פסולות, שנאמר דבר בני ישראל ועשו להם ציצית, בני ישראל יעשו ולא עובדי כוכבים יעשו. שואלת אומר מהי רומיה? מה הקושיה? אמרת שרב חיסדא נכנס לעלות סתירה בדבריו של רב. איפה רואים פה סתירה בדבריו של רב? אמר רב יוסף, כסבר רב חיסדא, הוא זה שראה סתירה בדברי רב. רב חיסדא סובר, כל מצווה שקשרה בעובי כוכבים בישראל אין צריך לברך. רק נזכיר לעצמנו, שמענו את רב מקודם אומר שאין צריך ברכה. אז לפי הכלל הזה, אם אין צריך ברכה, סימן שזה קשר בעובי כוכבים. כל מצווה שפסולה בעובי כוכבים, אז אנחנו ראינו את רב אומר שציצית בעובי כוכבים פסול, בישראל צריך לברך. עכשיו יש לנו סתירה. מקודם אמר רב, יש לנו גם כוכבית בצד הגמר שמחזיר אותנו כמה שורות למעלה, רב אומר שבציצית אין צריך ברכה, סימן שזה קשיר בידי עובי כוכבים, ורב גם אמר שציצית בעובי כוכבים פסולה, אז זו הסירה. שורת הגמר הוא כלל ההוא, האם מה ששמענו הוא באמת כלל? אפשר לסמוך על זה ככלל? דברי מילה, ברית מילה, דקשרה בעובי כוכבים, דתניה, עיר שאין בה רופא, רופא זה מוהיל, עיר שאין בה רופא ישראל ויש בה רופא אלמאי ורופא קוטי, ימור לאלמאי, לא ימור קוטי, דברי רבי מאיר, יש להדיף את עובד כוכבים את העקום, את האומאי, מהקוטי. קוטי, אלו הם אנשים שהצטרפו לעם ישראל, ונגיד גירותם מפוקפק, כי במהלך הדורות ראינו אותם משתחווים לצורת יונה והר גריזים. אז יש להעדיף לפי רבי מאיר גוי מקוטי. רבי יהודה אומר קוטי ולא אומאי. אם אנחנו נדגיש כעת את שיטת רבי מאיר, שגוי עובד כוכבים, אומאי עובד כוכבים, הוא קשר להיות מועיל, ממשיך הגמר בישראל, צריך לברך. בכל זאת, בעשיית מילה יש ברכה, גם אמר אומר ברוך השיר קידשנו במצוותיו וציוונו על המילה. אז כאן רואים נגד הכלל שהושמע מקודם. הנה דבר שקשר בו וכוכבים, ובכל זאת יש ברכה במצווה, בעשיית המצווה. הגמרא עונה, מי דיעותם האלה לרב? הדיון שלנו הוא סביב שיטת רב. הכללים ששמענו הם בשיטת רב. רב מפסל פסיל, רב פוסל מילה בגוי. לכן בישראל מברכים כפי הכלל של רב חיסדא. דאיתמר, מניין למילה בעובד כוכבים שפסולה? דאו בר פאפא משמי דרב, כאן אנחנו מדגישים את שמו, את רב, אמר, ויתה את בריתי תשמור. רב יוחנן אמר, הימור ימור, המול, ישראל יהודי שהוא נימול, ימול, רק הוא קשר למילה. ובכן, בסך הכל, אם אנחנו לומדים עם הכללים של רב חיסדא, יוצר שקשיא דרב עד הרב, כמו שראינו מוקדם יותר בגמרא, שבפטירת רב הונא נכנס רב חיסדא להעלות סתירה בדבריו של רב. כאן המקום לנצל את העובדה שאנחנו לומדים בשיטת מפת התלמוד, לנצל את הסימונים וההדגשה שלנו על מבנה סוגיית הגמרא. לפני כמה שורות ראיתם מספר רומאי אחד, ובשוליים כתבנו 1, 2, השתיים מופיע בעמוד ב', שני לשונות ברב יהודה מרב בניין ציצית שנעשו בידי עקום. עד הנקודה שהגענו בגמרא אמרנו יש סתירה בדבריו של רב. אם אנחנו נתקדם או נקפוץ, נדלג לעמוד ב', אתם יכולים לראות לפחות מחצי עמוד מספר רומאי 2 אצל הגמרא, ויש גם פס כפול עם הדגשת רב יהודה מרב, ושם שורה לפני זה אמר לרב מודחי לרב אשי אתון אחי מתניתו לה, ורשי בתחילת שורות הקצרות אחי מתניתו לה לה גם רב יהודה מרב ליעל. ואיך שראינו רב יהודה מרב ליעל בבית עמוד א', איפה אצל הפפיון מניין לציצית עובד כוכבים שהיא פסולה, ככה למדנו עד כה. ובא רב מודחי ואומר אתם למדתם את הסוגיה ככה, אבל מה ענן, ממשיך הגמרא פה בעמוד ב', ענן אחי מתנינן לה. אנחנו לומדים את רב יהודה מרב בצורה כזאת שלא יהיה שום סתירה בדבריו של רב. איך? אמר רב יהודה מרב, מניין לציצית בעובי כוכבים שקשרה. ואם אתה אומר קשרה, אז סימן לפי הכללים שלמדנו בעמוד הקודם, אין מברכים על עשייתן. אז מניין לציצית לא לגורבים שקשרה שנאמר דרבי רבני ישראל ועשו להם ציצית? מה לומדים מזה? יעשו להם אחרים, שגויים יעשו ציצית. אז אם כך, אז מה שראינו מוקדם יותר, שרב נחמן ציטט את רב ואומר ציצית אין צריכה ברכה, זה מסתדר עם הכללים שהובא גם בשמו של רב, שמצווה שקשרה על ידי עובי כוכבים אין מברכים עליו. אנחנו נחזור לעמוד א' ונתייחס למצוות סוכה. הגמרא אומרת סוכה מסיילי. ההתייחסות שלנו בעניין סוכה שנבנית על ידי גוי הוא יסייע לרב חיסטה. תפילין, אבל מה שנראה בהמשך בעניין תפילין, אבי תיופתי יהיה נגד הכללים של רב חיסטה. תשימו לב לסימונים, יש לנו צורת כתר שמופיע בשני כיוונים, ובשוליים במבנה כתבנו עם צורת כתר שפיצים למעלה סוכה מסייע לכלל של רב חיסטה. הפוך, אנחנו מבליטים בשורה האחרונה בגמרא תפילין הווי תיופתא לרב חיסטה. נמשיך בגמרא וגם תשימו לב שיש פה גם סימון ארוך, סוכה עד שורה האחרונה, וכשנגיע לתפילין גם שם יהיה סימון ארוך שממשיך עד שורות הראשונות בעמוד ב'. הגמרא, הרי סוכה דקשרה בעובד כוכבים, תתניה, סוכת עובד כוכבים, סוכת נשים, סוכת בהמה, סוכת קוטים, סוכה מכל מקום, כשרה. אני בשיעור שלנו לא רוצה להתייחס לכל הפרטים במקור, זה סוגיה בפני עצמה במסכת סוכה. מה שחשוב לנו זה להדגיש שסוכה שנבנתה על ידי גוי כשרה, ובבת שתי מסוחכת כלחתה, ובישראל אין צריך לברך. זה מתאים לכלל של רב חיסטה שכל מצווה שקשרה בעובי קרובים בישראל אין צריך לברך. תתניה, עושה סוכה לעצמו, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך עולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בא לשפע, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך עולם אשר קידשנו במצוותה וציוונו לשב בסוכה. ואילו לעשות סוכה לא מברך. תפילין תיופתה נגד רב חיסטה, והרי תפילין דפסולות בעובד כוכבים, דתני רב חיננה ברי דרבה. הגמרא ממשיכה לעמוד ב' מפשרניה שם מקום ספר תורה תפילין ומזוזות. אנחנו מדגישים תפילין, זה הסוגיה שלנו, שכותבן צדוקי קוטי עובד כוכבים, עבד אישה וקטן מומר פסולין. שוב פעם, ללא התייחסות לכל הפרטים פה, הדגשנו תפילין שנכתבו על ידי עובד כוכבים פסולין, שנאמר וקשרתם וכתבתם. כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה, כל שאינו בקשירה, כל ימי אינם מצווים, זה לא משבע מצוות בני נוח, אינו בכתיבה. ובישראל אין צריך לברך. אז זה נגד רב חיסטה, כי לפי רב חיסטה מצווה שפסול על ידי גוי, בישראל שהוא עושה אותו, מייצר אותו, יש לברך. ובכל זאת אנחנו רואים פה שישראל שכותב תפילין אין צריך לברך. תשלח רב חייא ברי דרבונה משמי דרב יוחנן על תפילין של יד, אומר ברוך אשר קידשנו במצוותה וציוונו להניח תפילין. על תפילין של יד של ראש, אומר ברוך אשר קידשנו במצוותה וציוונו על מצוות תפילין. ואילו לעשות תפילין לא מברך, אלא לו היינו טעמה. יש כאן ניסיון מצד הגמרא לעשות סדר חדש בדברים האלו, בעניין מתי מברכים על עשיית המצווה. אני מדבר עשיית המצווה בניגוד לקיום המצווה. מתי כן מברכים על עשיית המצווה, ובצד שבשוליים אצלנו בגמרא, כי אנחנו נשתמש כעת עם פס כפול ומשולשים, הבלטנו עם פס כפול הביטוי כל מצווה, ועם משולש הדגשת מצוות שונות. אז אנחנו נלמד על מילה ועוד כמה שעות תפילין, אחר כך ציצית. אז נמשיך בגמרא, אלא לאו היינו תמה, כל מצווה דעשייתה גמר מצווה, כגון מילה. אף אגב דקשרה בעובי כוכבים, בישראל צריך לברך. וכל מצווה דעשייתה לאו גמר מצווה, כגון תפילין. כלומר, כתיבת התפילין זו לא גמר המצווה, יש להניח את התפילין. אז מצווה שעשייתה אינה גמר מצווה, כגון תפילין דאף אגב דפסולות בעובי כוכבים, בישראל אינו צריך לברך, כי העשייה אינה הגמר. ובציצית באה כמפליגי. אנחנו ראינו רב נחמן ורב חיסטה אליבא דרב מור סבר, רב חיסטה שבדעה ש יש לברך, חובת תלית הוא. לכן היא עשייתן גמר המצווה. הוא מוסבר רב נחמן שאין לברך על עשיית ציצית, חובת גברה הוא, ועטיפת הבן אדם בתלית עם הציצית, זו היא מצוותה. אמר לי רב מודחי לרב אשי, ואנחנו הזכרנו את זה מקודם, אתון אחי מתניתולה, אתם למדתם את דבריו של רב יהודה מרב בעניין ציצית שנוצרו, שנעשו על ידי גוי שהם פסולות. שוב פעם, אתון אחי מתניתולה, אתם למדתם בצורה כזאת, ואז נוצר סתירה ברב, כמו שראינו בעמוד א', הנן הכי מתנין על העם אבידם הרב, מניין לציצית בעובי כוכבים שקשירה, שנאמר, דבר בני ישראל ויעשו להם ציצית, יעשו להם אחרים. ומאחר שקשירה באקום, מובן למה רב אמר לי שאין מברכים על עשייתן. בשוליים יש לנו נושא חדש, וכתבנו חוטים המחוברים לבגד פסולים לציצית. מחלוקת היא בעינן תביעה לשמה. הגמרא, אמר רב יהודה מרב, עשען, אם הוא יצר את הציצית מן הקוצים, מן הנימים, מן הגרדין, פסולה. הם דוגמאות שונות של חוטים המחוברים לבגד. הם לא התחברו לבגד לשם מצוות ציצית. אז כל אלו הם פסולים לציצית. כאילו ליצור מהחוטים האלו שנמשכים מהבגד ולקשור אותם בצורה ציצית, זה יהיה פסול. מן הסיסין כשרה. אבל אם אתה יוצר ציצית מסיסים, מה זה סיסים? זה פקעת של חוט, כמו שרואים את זה גם היום, אנשים שסורגים עם חוטי צמר, החוטים האלו באים בצורה כזאת ש אנחנו נקרא להם כדור או פקעת, או בלשון הגמרא סיסים. אז אם אתה לוקח חוטים מזה ומכניס אותם בקרן הבגד וקושר אותם כציצית, זה קשר. כי אמרית הקמי דשמואל אמר אף מן הסיסים פסולה. למה? בעינן תביעה לשמה. תביעת החוטים כבר שלב מוקדם, גם זה צריך להיות לשמה. אז לפי רב לא צריכים תביעה לשמה, את הקשירה צריך להיות לשמה, אבל לא תביעת החוטים. שמואל מחמיר. כתנאי, הנושא הזה של הצורך של לשמה, נגיד בשלב מוקדם יחסית, מחלוקת תנאים. אנחנו נביא פה מקור שלא מזכיר ציצית, אלא מתייחס ליצירת תפילין, ומכאן אנחנו נראה מחלוקת תנאים בעניין הצורך לשמה בשלב מוקדם יחסית ביצירת החפצה של מצווה. כתנאי אמרנו, ציפן זהב, את הציפן, את התפילין זהב, או שתלה עליהן אור בהמה תמאה פסולות. מה זה תלה עליהן? כוונה, הוא יצר בתים, הבתי תפילין, מאור בהמה תמאה פסולות. אור בהמה תורה כשרות, ואף על פי שלא עיבדן לשמן, למרות שעיבוד האור לא היה לשם תפילין, עדיין קשר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף אור בהמה תורה פסולות עד שעבדן לשמן. אז המקביל פה זה תביעת החוטים בציצית, מחלוקת תנאים. אמר לי אבא אל רב שמואל בר רב יהודה, תחילתה, איך צבעיתו לה? איך צובעים את החוטי צמר לקיים את מצוות התורה של פתיל תחילת? אמר לי, אז רב שמואל עונה, מייטינן דג חילזון וסמנין, רשי כותב וסממנים, לשרות בהן כדרך הצובעים לשרות בגדים בצריף, שקוראים ומביא לשון לועזי לחומר הזה. אז בינתיים אנחנו מביאים דם החילזון וסמנים ורמינן לאו ביורה, ושמים אותם בקטירה, ומרתכינן לאי, ומבשלים את התערובת הזאת, ושקלינה פרוטה בבעתה, ולוקחים מהקטירה, מהיורה, קצת בקליפת ביצה, ותעמינן להו באודרה. אודרה זה חתיכת צמר, רשי כותב תאמין עלי באודרה, אודרה מוח, וצובין אותה בתוך אותה קליפה לידה עם תחילת יפה. אז נחזור לגמרא, אז נקרא עוד פעם, אחרי שמשכת קצת מהצבע בתוך קליפת הביצה, ותאמין לנו באודרה, ושדינן לאוד בעתה, ואז זורקים, זורקים לפח את מה שנשאר בקליפת הביצה, וכלומר להיזהר לא להחזיר את זה לקדרה שיש בו כל הצבע, וקלינה לאודרה, וגם שורפים את נקרא לזה הניסיון, את הצמר שבו ניסית את קליטת הצבע, את אותו ניסיון שורפים אותו. שמע מן התלת, ומזה יש להסיק מסקנה שלוש נקודות. רשי כותב, ושמע מינה מדי שדינן ביאתה לברה, ולא שדינן לביאו, ולא שזורקים את הצבע החוצה ולא מחזים אותו ליורה. לומדים שלושה דברים. שמע מינה, טעימה פסולה, אותו צמר ניסיון הוא פסול לציצית. רשי כתב תמה פסולה פסלה אם עירה צבע ניסיון ביורה פוסל את כל היורה. ושמה מינה דבעינן צביעה לשמה, לכן מה ש זה שצבו את האודרה לשם קליטת צבע, לראות איך נקלט הצבע, הוא לא צביעה לשם ציצית. ושמה מינה תמה פסלה, כלומר אם הוא שפך את הצבע הניסיון חזרה ליורה, מה שכמו שקראנו ברשי מקודם, זה פוסל את כל היורה. שואלת הגמרא, היינו תעימה פסולה, היינו צביעה לשמה. מה שאמרנו מקודם, שאותו צמר ניסיון פסול לציצית, זה בעצם אותו דבר, אותו נקודה שמובא פה כנקודה נפרדת, נקודה שנייה שצריכים צביעה לשמה. אז הגמרא עונה, אמר רב אשי, מה טעם כמה? באמת, אחד הוא רק הסבר של השני. מה טעם טעימה פסולה? למה אותו צמר ניסיון פסול לציצית? משום דבעינן צביעה לשמה. כתנאי. במסקנות שלמדנו, ראינו מספר 3, מה מינה טעמה פסלה, ומזה למדנו שאם הוא שפך מצבע הניסיון חזרה ליורה, הוא פוסל את כל מה שביורה. מזה רואים שצבע שהשתמשו בה לשם ניסיון הוא פסול מכאן ואילך לשם, להשתמש בו בצבע הזה לשם ציצית, צביעת התחילת בציצית. בנקודה הזאת הגמרא אומרת כתנאי, יש מקום לגרוס פה, אפשר לעיין ברשי ומהבנת התוספות, שהמחלוק תנאים הוא בנוגע לנקודה הזאת, נקודה שלישית, טעמה פסולה. ברגע שהשתמשו בצבע למטרה זרה, מטרה אחרת מחוץ מצביעת ציצית, זה פוסל אותו מלהשתמש בו לשם ציצית, משום שנאמר כליל תחילת. רשי כותב, משום שנאמר כליל תחילת, כל תחילת בעינן, שכל עיקר מראה החילזון בצמר שלא יהיה דבר אחר צבוע בא מתחילתה, שלא ישתמשו בצבע הזה לשם משהו אחר. זו דעתו של רבי חנינה בן גמליאל. רבי יוחנן, ממשיך הגמרא, רבי יוחנן בן דהוואי אמר, אפילו מראה שני שבא כשר, כלומר השתמשת בה לשם צביעה, צביעה זרה, צביעת צמר אחר, ועכשיו נשאר צבע, הצבע זה נקרא צבע השני, הוא כשר לציצית, משום שנאמר ושני תולעת. ורשי כותב ושני תולעת משמע שני, ואפילו מראה שני של זהורית קרוי תולעת, הוא עדין לתחילת, דכתיב נמי באור קרא. למרות ש פה אנחנו מדברים על צבע שונה, צבע אחר, אבל המילה ושני תולד נדרש שני, מראה שני, זאת אומרת, שוב פעם, שצבעת בצבע הזה לשם משהו אחר, עדיין קשר לשם צביעת הציצית. ובכך רואים שהנקודה השלישית שאמרנו מקודם, שמה מינה תמה פסלה, שנוי כמחלוקת תנאים. תנו רבנן, תחילת אין לה בדיקה. עכשיו יש כאן הווה מינה, שאין לה בדיקה לדעת אם תחילת הוא או קלה אילן. הגמרא תתייחס לזה בהמשך. ואין נקרית אלא מן המומחה. לא קונים תחילת אלא מן המומחה שיודע שקל האילן פסול, אותו צבע דומה, אבל הוא לא התחילת המקורי, הצבע התחילת שבא מהחילזון. אז לכן יש להקריא לקנות התחילת רק מן המומחה שיודע שקל האילן הוא נקרא לזה התחילת מזויפת. תפילין יש להם בדיקה לדעת אם כתיבה בדקדוק החסרות והיתרות. יש מילים בתורה שכותבים אותם בחסר, למשל המילה תותפות, לא כותבים תותפות עם ווים, זה חסר, זה נקרא לדעת להיות בקי בחסרות, וכן ההפך. יש מילים ש כותבים אותם מלא, יתרות, ואין נכין אלא מן המומחה שיודע שצריך עיבוד לשמה. ספרים ומזוזות יש להם בדיקה ונכין מכל אדם, כי הם אינם צריכים עיבוד לשמה. הגמרא תתייחס לנקודות שהוזכרו פה, ותחילת אין לה בדיקה, וכאן אנחנו מבליטים במעוין מה שמוסבר פה בשוליים, כתבנו בדיקות לגלות אם הצבע הוא תחילת אמיתי. אז אנחנו ממשיכים בקושיה. אגב, יש לנו קושיה ארוכה וסימנו אותו בהתאם, הוא ממשיך כמה שורות טובות במ"ג עמוד א'. והרב יצחק ברי דרב יהודה בדיק לי, הוא בדק את הצבע, מייתי מגביה גילה ומאיה דשבלילתה ומימי רגליים. הגמרא ממשיכה בדף מ"ג עמוד א', בין 40 יום. אז הוא הביא את החומרים האלו, רש"י כותב מגביה גילה בייסה, ובלשון צרפת אלום. מאיה דשבלילתה, רש"י אומר, מים היוצאים מן הטילטן, שקוראים ומביא לשון לועזי. וגם חומר השלישי זה מי רגליים בין 40 יום. רש"י מביא שני פירושים. רש"י בשורה הראשונה אומר מתינוק בין 40, ישנחינה שעברו 40 יום משיצאו מגוף האדם. נמשיך בגמרא. ותרי לה בגביו מאורתה ועד צפרה, ואז הוא ייקח את הצמר שנצבע באותו צבע, בתקווה שזה תחילת אמיתי, אז הוא משרה את הצמר הזה הצבוע בחומרים האלו מערב עד בוקר. איפרד חזותי פסולה, אם נתקלקל המראה סימן שזה קל האילן, לא תחילת. לא איפרד חזותי כשרה. ורב עדה קמי דרב המשמי דרב אבירה אמר, מייתי חמירה ארכסה דסרי, שיביא שאור, שאור זה עיסה מחומצת היטב, מטפיח עיסות אחרות. אז הוא יביא שאור ארכסה דסאי, רש"י כותב חמירה ארכסה, שאור קשה של שאורים, של הקמח המקורי היה משאורים. ואז ייקח את זה ואפיה לה בגבי, ויפה את הבגד, את הבד שנצבע באותו צבע, השתנה היא למעליותה כשרה. אם יש שיפור במראה של הצבע, סימן שזה קשר לגריאותה. אם אחרי האפייה הבד נהיה יותר גרוע במראה, פסולה. וסימנך שינוי שקר, שינוי אמת. רשי כותב, וסימנך איזה שינוי כשר ואיזה שינוי פסול, שינוי שקר, המשנה דברו לרעה, כל יודעים שרע הוא. שינוי אמת, המשנה דברו להוסיף עליו ולקיימו, הכל יודעים שטוב הוא. אז עד כאן השאלה, כי מה אנחנו רואים? מקודם אמרנו שתחילת אין לה בדיקה. אי אפשר לבדוק אם מדובר בקל אילן או בתחילת אמיתי. וכאן אנחנו רואים רב יצחק ורב עדה, יש להם דרכים לבדוק. הגמרא עונה, מאי אין לה בדיקה נמי דקמר התאימה. וכאן רש"י מביא שני פירושים, ונלמד ביחד רש"י שורה שלישית בקצרות. מאי אין לה בדיקה דקמר נמי התאימה, אין אדם יכול לבדוק הצמר אם לשם תחילת נצבע, אם לתאימה, לשם ניסיון. ואמרו לי אין דתאימה פסולה, שאם זה לא נצבע לשמה, לשם ציצית, אז הוא פסול. לשנחינה התאימה ואחי כמר, אין בודקין יורה של תחילת בתאימה, שלא יפסול כל יורה אלא שקיל. בביאתה לא צובעים את הניסיון בתוך יורה התחילת, אלא שואבים מהיורה קצת צבע בקליפת ביצה, כאילו מפורש לי כמו שהסברנו מוקדם יותר. נחזור לגמרא. מור זה שם חכם ממשחי, הוא מאותו מקום משחי. הייתי תחילת בשני רב החי, הוא הביא תחילת בשנים של רב החי, בדקוע בדרב יצחק ברי דרב יהודה, הוא ערך את הבדיקה של רב יצחק שראינו מקודם, את ההשראה בתוך החומרים שהוזכרו בסוף העמוד הקודם. אז הוא ערך את הבדיקה הזאת ואיפרד חזותי, והתקלקל הצבע, סימן לכאורה שזה פסול. בדירה ועדה, והוא גם בדק אותו אותו בד שנצבע, והוא ערך את בדיקת רבדה, את האפייה בתוך הסור, והשתנה היא למעליותה והשתפר, זה סימן לקשרות. סבר למפסלה, עכשיו שיש לפסול את הצבע שהוא לא אמיתי, הוא קל אילן. אמר להו רב החי, תשימו לב יש פה נקודה ארוכה, אלא רב החי אומר להם, לא תחילתא היא ולא קלה אילן היא, מה קורה פה? מצד אחד הוא לא תחילת, מצד שני הוא לא קלה אילן, אלא שמע אמינא שמועתא הדדי יתמר. הלימודים או הניסויים של רב יצחק ורב עדה, שני השמות שהבלטנו מקודם במעוינים, הם הניסויים האלו הם שייכים זה בזה, כלומר בשתיהם יחד בודקים. וכאן הגמרא מפרטת, היכא דבדקינא בדרב יצחק ברי דרב יהודה, אם עשינו את אותו בדיקה ראשונה עם ההשריה והחומרים שהוזכו ליה לא יפריד חזותי כשרה, אם הצבע לא התקלקל זה כשר, יפריד חזותי, אבל אם כן התקלקל, זה לא סוף הסיפור. בדקינן לה ברב עדה בחמירה יוקסה, אשתני למליותה כשרה, לגריותה פסולה. אם גם בניסוי הזה הוא נהיה גרוע יותר, אז אפשר להגיע למסקנה שהצבע פסול. שלחו מטעם שמועתה הדדי יתמרווה, שלחו משם שבאמת הבדיקות האלו הם שייכים זה בזה. כלומר, יש לבדוק בשתיהם אם במקרה אחרי הניסוי הראשון של רב יצחק הוא מראה קלקול, מביא לקלקול הצבע. שוב פעם, זה לא סוף, זה לא הסוף, אלא ממשיכים לבדוק בכל זאת בבדיקת רב עדה. רבי מני דייק וזווין כחומרי מתניתה. הוא הקפיד לקנות מן המומחה כחומרי מתניתה. רשי כותב כחומרי מתניתה דליאל דקטני טעימה פסולה, הלקח בי מומחה. לאור מה ש לימדנו מקודם, שאם צבו בו זה כבר נפסל מלהשתמש בו בהמשך לשם ציצית, אז רב מני הקפיד על עצמו לקנות דווקא מן המומחה שיודע את הדינים האלו. אמלה ההוא סבא אחי אבוד כמאי דקמח ואצלח איסקאיו. ככה עשו אלו שקדמו לך, ובזכות זה שהחמירו והקפידו הצליחו בעסקים שלהם. תנו רבנן, לפני שנתקדם רק נשים לב לנושא שיש לנו בשוליים של הגמרות המסומנות. הקונה בגד עם ציציות, האם ניתן לסמוך על המוכר שאין קשרים? תנו רבנן, הלוקח תלית מצויצת מן השוק מישראל, אם קנית הבגד עם הציציות מיהודי, הרי היא בחזקתה. כשר מן העובד כוכבים, עכשיו תלוי, מן התגר כשרה, מן האידיוט פסולה. רשי כותב מן העובד כוכבים, אם תגר הוא כשרה דלא מרע נפשי, הוא לא יעשה לעצמו רע, וזווין לה מישראל וכשבו. הוא עצמו קנה את הבגל עם הציציות מישראל, אבל אם מדובר בהדיות פסולה. ורשי כותב שתשמע הוא צבא ושלא לשמע נעשית. נחזור לגמרא. ואף הפי שאמרו אין אדם רשאי למכור תלית מצויצת לעובד כוכבים עד שיתיר ציציותיה. למרות הדין הזה, אם קנה מתגר כשר. מהי טעמה? למה לא מוכרים תלית מצויצת לגוי? אחר תרגימו, משום זונה. רב יהודה אמר שמה יתלווה אמו בדרך ויעוגנו. עכשיו נפנה שוב פעם לרשי, ממול, משום זונה. דילמה אביה לזונה ישראלית. יכול להיות שאותו גוי יש לו זונה שהיא יהודיה, וסבורה ישראל הוא, והזונה הזאת תחשוב שהגבר הזה יש לו בגד עם ציצית הוא יהודי, ותיבעל לי ועברה משום לא תתחתן בם. עכשיו זה לשנה ראשונה, לשנה אחינה מה שכתוב משום זונה ההפך, משום זונה עובד כוכבים. דומה יאיב לה הוא עובד כוכבים באתננה, אם לגוי יש לו בגד עם ציציות, אולי הוא ייתן את הבגד עם הציציות לאותה גויה זונה כתשלום לשירות שלה. והיא אמרה כי ישראל פלוני נתנה לי ויעתי למחשדי, והיא תגיד שהיא קיבלה את זה מיהודי ששילם לה עם זה, והיא תגרום שאנשים יחשדו בו שהוא באמת התעסק איתה, אותו יהודי. השיטה השנייה בגמרא, שרב ידע שלא יהיה, לא למכור בגד מצויצת לגוי, כי זה יכול להביא לידי מצב של היהודי להווה עמו בדרך, ולתלוות עם גוי בדרך הוא לא כדאי, כי הם חשודים על שפיכות דמים. רש"י כותב, שמה יתלווה ישראל עם עובד כוכבים זה, וסבור ישראל הוא היהודי, יחשוב שאותו גבר הוא יהודי גם כן, די, יש לו ציצית, והתוצאה יכול להיות עגומה, ויארגנו. נחזור לגמרא. רב יהודה רמי תחילתה לפרזומה דאינשי ביתי. רב יהודה הטיל ציצית בפרזומה לבגד, שם בגד שמתכסה בו אשתו, אינשי ביתי כוונה אשתו. הוא מברך כל צפרה להתעטף בציצית, וכל בוקר הוא היה מברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. ככה הוא היה מברך כל בוקר. עכשיו קושיה. מדרמי, מזה שהוא הטיל ציצית בגדי אשתו, כסבה מצוות עשה שלא הזמן גרמה הוא. שזה מצוות עשה שלא תלוי בזמן. זה נוהג ביום, בלילה. אז אם כך, עמי מברך כל צפרה וצפרה. אם זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה, אז למה הוא בירך על הציצית כל בוקר? תשובה, כרבי. תניא, תפילין כל זמן שמניחן, מברך עליהן דברי רבי. כל פעם שמניחים תפילין, יש לברך. אז כל פעם שמתעטפים בציצית, יש לברך. שואלת הגמרא, אי אחי, אם אתה משווה את הציצית לתפילין, מה אנחנו יודעים לגבי תפילין? שכל זמן שאדם מחזיר אותם, לובש אותם, יאחי כל שעה תנמי, אז כל שעה יש לברך. לאו דווקא כל בוקר, כל פעם שבמשך היום שהוא שם מתעטף בציצית יש לברך. רב יהודה הגמור עונה, איניש צניע אבי, הוא איש צנוע ולא שר אלי לגלימי כל יום, ובמשך כל שעותים הוא פשוט לא הוריד את הבגד שלו. ומאי שנה מצפרה, אם אחרי הכל מצוות עשה שלא הזמן גרמה, אז זה נוהג ביום, נוהג בלילה, אז למה ומה מיוחד בבוקר שהוא כן בירך? תשובה, כי משנה מקצות לילה לקצות יום. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י כמה שורות מתחת מלמטה, מאיפה שאנחנו, והרש"י כותב, אם כן דלילה נמי זמנה, אם בכך שרש"י שהציצית הוא נוהג גם בלילה, גם ביום, גם בלילה, עמי מברך. אמרנו בגמר שהוא בירך כל בוקר, למה היה מברך? אין צריך לברך אלא פעם ראשון כשנתעטף בה, כשהייתה חדשה הרי לברך. מה שכך למשל מזוזה, בשעה שאדם קובע את המזוזה, זה מצוות עשה שלא הזמן גמר, פעם אחת שאתה קובע את המזוזה זהו. אז פה גם כן, אם אתה אומר שמצוות עשה שלא הזמן גמר, פעם ראשונה שאתה מתעטף תברך, מכאן לבא אין צורך לברך. מכאן ואילך כיומה אריכה דמי, כמו יום אחד ארוך, דה אין לילה מפסיקו. נמשיך בגמרא, ולא הבישר אילי כולי יומה אלא בלילה. אותו רב יודע שבירך רק בבוקר ולא כל הזמן, פשוט כי הוא לא הוריד את הבגד משך כל שעות היום, הוא הוריד אותו בלילה, ואם כך לא מברך אלא בצפרה, ולעולם כרבי. כמו שיטת רבי, אצל התפילין ראינו שכל זמן שמניחן, אז כל בוקר שהוא מטטף הוא היה מבורך. רשי ממשיך, ומה ישנה מצפרה לבריך כשהוא עומד ומטטף בה בשמורת? קודם היום לגרסה היה קם לפני שעות הבוקר, למה אז לא ברך? ומשני, כי משני מקסות לילה לקסות יום, שני תליתות מצויצות היו, אחת ליום ואחת ללילה. ובבח כתוב דלילה, אנחנו טוב, נסתפק בזה בלי התייחסות לגרסה שלו. אז שהוא היה פשוט משנה מבגד לילה לבגד יום, וזה קרה בצפרה. נכון, הוא קם מוקדם מהשינה לפני הבוקר, אבל כשהגיע שעת הבוקר הוא החליף את בגדי לילה לבגדי יום, ואז כשיטת רבי יצא תפילין הוא היה מבורך על הציצית. ורק נזכיר שההנהגה הזאת זה לא מראה שציצית במצוות עשה שהזמן גרמה לה, אלא באמת נוהג בין ביום בין בלילה, וזו שיטתו, שיטה רבידה. אבל כמו שמצינו אצל תפילין, כל זמן שאתה מניח את התפילין יש לברך, אז כל זמן שהוא היה מחליף מבגדי לילה לבגדי יום, תהיינו בבוקר, היה מברך. עד כאן שיעורנו להיום.